חודש טוב, לילה טוב ושלום רב. באולפן יואב צור. נציגי הימין בקונגרס הציוני הצליחו לסכל באופן זמני את ההצבעה על ההצעות שקראו לגנות את הרפורמה המשפטית, וכעת נקבע כי נתקיימו במועד מאוחר יותר באופן דיגיטלי. בשמאל טענו בתגובה כי יש בידיהם את הכוח להוביל לאישור ההצבעות בכל מועד שיתקיימו ובכל מצב שיערכו. תוך כך, מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי קרא היום למפגינים להשאיר את המחאות מחוץ לבתי העלמין. המפכ"ל ציין כי המשטרה נערכת לכמה תרחישים של ניסיונות לשבש את הטקסים בשבוע הבא. מפקד פיקוד צפון קרא אף הוא להותיר את המחלוקות סביב הרפורמה המשפטית מחוץ לצה"ל. שר החינוך יואב קיש קורא למציאת פתרון למשבר בין האוצר לארגון המורים, שהודיע כי יתכנס מחר לדון בהחרפת העיצומים בהם הוא נוקט. קיש אמר כי טובת התלמידים מראשית הצירים, וזוהי העת להאיץ ולהגיע לסיכומים. צבא אוקראינה מינה לראשונה קצין דת יהודי שייתן מענה לחיילים יהודים שמשרתים בצבא, כפי שקיים בצבאות מערביים רבים בעולם. כתבנו שלמה ריזל מציין כי נכון לעכשיו 5,000 חיילים יהודיים משרתים בצבא אוקראינה. מזכ"ל האו"ם קרא היום להפסקת אש של 3 ימים בקרבות שנערכות בסודאן לציון החג המוסלמי. זאת במטרה לאפשר לאזרחים הלכודים באזורי הסכסוך להימלט ולחפש טיפול רפואי, מזון והספקה חיונית אחרת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר: מחר יהיה בעיר אדמונן חלקית ומידות החום יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת תחול התחממות קלה ובראשון התחממות נוספת. עד כאן חדשות כל חי.
חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו שוב בתוכניתו הקפואה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחר המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחר המאזינים: 03-5993-93 או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצוי וניתן לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. הטכנאי יונתן אדייב, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, ותהי משכורתם שלמה מעם השם. שבוע שעבר בשידור נשאלנו לגבי תספורת וגילוח בראש חודש שחל להיות בשבת, כמו השנה. חודש טוב ומבורך לכל המאזינים, שישי שבת ראש חודש. ושבנו בפשיטות שהדבר הזה מותר לכתחילה, וציטטנו את כל גדולי הפוסקים שכתבו בדבר הזה להתיר. אנחנו מדברים על גדולי הפוסקים מתקופת הבח, דור אחר דור בשרשרת הפוסקים, שהוא כולם כתבו להתיר. הבח והכנסת הגדולה והעולת שבת ומגן אברהם ופרי חדש וחוק יוסף והגרז והמשנה ברורה בתף צדיגים מסיף קטני, וכף החיים באות י' ב'. והדבר הזה עורר שערה מאוד גדולה. כמובן, כדרכה של תורה, כל פסק וכל רב רשאי לפסוק את ההלכה כפי שמה שהוא למד, וכל צריך כמובן לעשות בצורה של מתינות ודרך ארץ, אבל זו דרכה של תורה, זה אומר בקו וזה אומר בקו. ולבקשת רבים, במהלך השבוע שדיברו איתי, אברכים ותמידי חכמים, ביקשו שאני ירחיב יותר בעניין, מכיוון שנשמעו הרבה דעות לכאן ולכאן, ביקשו שאני ארחיב מעט בעניין, ואני נהנה לבקשתם, להרחיב בעניין, כדי לומר את הדברים, לעניות דעתי כמובן, כפי מה שיצא לנו בהלכה, לא מחייבים אף אחד לשמוע לאף דעה, מעולם לא אמרתי קבלו דעתי, אבל מעולם גם לא נמנעתי מלומר את דעתי, זוהי זכות שהיא חובה לכל אחד ואחד, נאמר את הדברים בצורה מקיפה יותר, בצורה מסודרת יותר, עם כל הטענות, וכמובן שכל אחד יעשה כפי רצונו, כפי מנהג רבותיו, אבל את ההלכה, לעניות דעתי צריך לומר, כפי שיצא לנו בצורה מסודרת. אז כמו שאמרתי, מותר לכתחילה, מחר, יום שישי, להסתפר ולהתגלח, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, ומי שיודע שיש לו איזה אונס מחר שהוא לא יצליח, בכל סיבה שלא תהיה, מותר לו כבר היום בלילה. ואלו שחוששים לצוות רבוד החסיד, גם כן יכולים להקל, כדת גון רבו שפיינשטיין והרב מרן הרבל ישיב, שאף על פי שהמשנה ברורה ברש סמך, סיף קטן זין, כותב שלא להסתפר בראש חודש אפילו שחל ביום שישי, אבל זה הכל דווקא כשאפשר להסתפר לפני או אחרי, אבל פה שאי אפשר, אלא זה רק יותר מיוחד למחר, אז אפשר ולא צריך לחוש לרבוד החסיד. מרן הרב אוז'נר באמת חושש לדבר הזה ואוסר, ולשיטתו אין להקל, אבל למעשה בוודאי שאפשר להקל, גם כך סתימו את המשנה ברורה, בתף צדיגים מסיף קטני, שהוא יקל לך תחילה. טוב, זה לגבי צוות רבוד החסיד. לגבי עצם העניין. ידוע שבנושא של אבלות על תלמידי רבי עקיבא, יש כמה מנהגים, אבל יש שני מנהגים בולטים. יש בעצם ארבעה מנהגים, ערכנו בזה בספרנו הליכות מועד, פרק י"ב, בהערה ד', אבל יש שני מנהגים בולטים. מנהג אחד, שזה המנהג שבני ספרד נהגו בו תמיד מקדמת דנא, כמו שמרן השולחן ערוך כותב בסימן תפצדי ג' סעיף א' וב', שנוהגים להתחיל את האבלות מיד בתחילת ספירת העומר, עד למדלת לעומר. ובני אשכנז עד למדגיל מן העומר. ואז יש 33 או 34 ימים של אבלות, ומשם הכל מותר. זה שיטה אחת. שיטה שנייה, זה שיטת התוספות. הביאור הלכה מעריך בקיבוץ של השיטות, בסימן תו צדי ג' סעיף ג', מי שרוצה להסתכל שם, בספרון אמרתי, בהערה ד' בפרק י' ב' תליקטנו את כל השיטות, יש עוד שיטה שנייה, שהיא אומרת שלא מתחילים את האבלות מיד בתחילת ספירת העומר, אלא רק מבית אייר. מבית אייר מתחילים את האבלות עד ערב שבועות, ולג בעומר עצמו כן מסתפרים, וככה בעצם יש 33 ימים. יש עוד שתי שיטות, לא ניכנס בהם כעת, אבל זה שתי השיטות המרכזיות. אז לפי השיטה השנייה, אני חייב, מוכרח להדגיש, שבני ספרד נוהגים כולם כשיטה הראשונה, ובני אשכנז רובם נוהגים גם כמו השיטה הראשונה, אבל יש כאלה עדיין שנוהגים כמו השיטה השנייה. חשוב להדגיש, שלפי השיטה השנייה, שהאבלות מתחילה מבית אייר, אז אין בכלל שום שאלה השנה על ראש חודש אייר שחל בשבת, אם מותר להסתפר ולהתחתן. כמו שזה פשוט, שאפילו ראש חודש אייר שלא חל בשבת, מותר להסתפר ולהתחתן. אז על זה אין שום שאלה, אין שום נידון. כל הנידון מתחיל לפי השיטה הראשונה, שככה נוהגו בני ספרד, וגם חלק רב מבני אשכנז, שהאבלות מתחילה מיד בתחילת ספירת העומר, עד למדגימל או למדלת לעומר, וראש חודש אייר בכלל העניין, אז מתחיל הנידון, מה קורה? ראש חודש אייר שחלות בשבת, כי ראש חודש אייר לבד, זה כותב הבית יוסף בתו צדי ג' סיף ג' וגם בשולחן אורך סיף ג', שזה טעות. מי שמסתפר או מתחתן בראש חודש זה טעות, כי אתה תופס את החבל משני ראשים, מצד אחד אתה מתחיל את האבלות בתחילת ספירת העומר, אז אסור לך בראש חודש. מצד שני, אתה מסתפר בראש חודש, אז אתה תופס את החבל משני הצדדים. אם אתה מסתפר בראש חודש, זאת אומרת שאתה מתחיל את האבלות בבית אייר, וזה לא נכון, כי התחלת אותה לפני כן. אז זה תופס את החבל בשני ראשים, זה ודאי שזה אסור. זה ראש חודש רגיל, על זה דיבר הבית יוסף. הבית יוסף, בתו צדי ג' סעיף ג', והשולחן ערוך דיבר על ראש חודש אייר שחל ביום חול. שמכיוון שהתחלנו את דיוני אבלות בתחילת ספירת העומר, הרי שבראש חודש אייר אסור להסתפר ולהתחתן. מה הדין ראש חודש אייר שחל בשבת? בית יוסף לא דיבר. אבל יש לנו פה שורה של גדולי האחרונים שכן דיברו בדבר הזה. דיברו בדבר הזה והתירו את הדבר הזה. הראשון המדברים זה הבח. הבח נמצא בסימן תו צד ג' והבח כותב, עוד בשם הגאות מנהגי דורה, שזה מהראשונים, אומר שראש חודש אייר שחל בשבת, מותר להסתפר ולהתחתן. למה? בגלל שיש תוספת שמחה, זה לא בגלל שזה ביום שישי, בגלל שזה ביום שבת. בגלל שיש תוספת שמחה, שבת וראש חודש, לכן מותר להסתפר ביום שישי וגם להתחתן ביום שישי, אבל צריך להקפיד שכשמתחתנים ביום שישי, שהחתונה תהיה ביום שישי ולא בליל שישי, וגם שהסעודה תהיה בשבת. כפי שהמשלה בורה מדגיש שם בסיף קטן ה', שאם רוצים לקיים את המנהג הזה של שבת וראש חודש, צריך שהחתונה תהיה ביום שישי והסעודה בשבת. לכן באמת הלכו להורים שנוהגים בחתונות, כשחל ראש חודש יער בשבת, כיוון שאף אחד לא רוצה להתחתן ביום שישי, ואף אחד גם לא רוצה שהסעודה של החתונה תהיה בליל שבת, כן? על כל פנים ככה הבח כותב, והבח כותב ואין להחמיר. זאת אומרת, אין מקום להחמיר בדבר הזה בכלל, כיוון שיש תוספת שמחה של שבת וראש חודש, מותר לכתחילה להסתפר ביום שישי לכבוד שבת, וגם להתחתן, ושהסעודה כמובן תהיה בשבת וחופה ביום שישי, וזה לא דבר מצוי בימינו כפי שהסברנו. הבח הזה, העתיקו אותו כמעט כל גדולי האחרונים, במשך 450 שנה, דור אחר דור, גם פוסקי ספרד וגם פוסקי אשכנז. מי שהעתיק את הבח זה הכנסת הגדולה. הכנסת הגדולה נמצא בסימן תו צד ג' בשיירי כנסת הגדולה על בית יוסף באות ד', הוא כותב את זה בצורה פשוטה, ואין לו שום צד בבית יוסף להגיד לא ככה. הכנסת הגדולה כידוע הוא מגדולי פוסקי ספרד, והוא מאוד מדייק את מרן הבית יוסף, והשיירי כנסת הגדולה זה על הבית יוסף, ולא רק שהוא לא מדייק מהבית יוסף להגיד שאסור, אלא אדרבה באות ה' באמצע, הוא מחשבן שם שגם לדעת השולחן ערוך זה מותר. ואחרי שיירי כנסת הגדולה, יש לנו גם כן את העולת שבת, יש את המגן אברהם, את הפרי חדש, את החוק יוסף, את הגרז, והמשנה ברורה פוסק את כולם בסף קטן ה', וכף החיים פוסק אותם באות י' ב'. זאת אומרת שמצד החשבון ההלכתי, יש לנו פה סוללה של פוסקים במשך 450 שנה, דור אחר דור, כל אחד בדור אחר, כל אחד במקום אחר, כולם כתבו שמותר לכתחילה, ואף אחד לא כתב שיש איזה מנהג שלא לעשות כזה דבר, אלא הייתי רוצה לכתחילה. אז לכן, קודם כל, זה לא קשור בכלל לבני ספרד ובני אשכנז. א', כי כולם דיברו, והבח מדגיש, הבח מדגיש את זה, וגם הכנסת הגדולה והפרי חדש, הם מדגישים שמה שהם אומרים שמותר להסתפר בשנה זו שחל שבת וראש חודש, זה גם לאלו שנוהגים במנהגי אבלות מתחילת ספירת העומר עד למד ג' או למד ד', שבשנה רגילה בראש חודש רגיל אסור, אבל ראש חודש אייר שחל בשבת מותר. זאת אומרת שאי אפשר לטעות בהבנה שהם התירו רק לדעת הסוברים שמותר שהאבלות מתחילה מבית אייר. כי אם האבלות מתחילה מבית אייר, אז בכלל אין שום צורך להתיר את הדבר הזה. זה פשיטה, כי כל ראש חודש גם בלי שבת מותר. אז חוץ ממה שזה פשיטה, הם מדגישים את זה בתוך הדברים שלהם. הבח והכנסת הגדולה והפרי חדש ויתר הפוסקים שהזכרתי, שההיתר שלהם זה מדבר על המנהג הזה שנוהגים אבלות עד למד ג' או עד למד ד', כן? מרן ורמה. בזה מותר לכתחילה להסתפר ולהתגלח ולהתחתן. למה? תוספת שמחה של שבת וראש חודש, והבח כותב שאין להחמיר, גם הפרי חדש כותב שאין להחמיר. וגם המשלה בורה כך פוסה, וגם הכפחים באות י' ב'. מי שחולק על הפסק הזה זה הבית דוד. הבית דוד בסימן רש פי א', הוא חולק על הפסק הזה, והוא אומר שלא. הוא אומר שלא נתיר להתחתן, וגם לא להסתפר בראש חודש אייר שחל בשבת. הבית דוד כידוע, הוא מדקדק מאוד בבית יוסף, והוא לא לומד שום פשט בבית יוסף, או שום ראייה מהבית יוסף לאסור. זאת אומרת, שאם יש כאלה שחושבים שיש איזה ראייה מהבית יוסף או מהשולחן ערוך, אז לא, אין כזה בית יוסף ואין כזה שולחן ערוך. בית יוסף השולחנו בתו צד ג' סיב ג' דיברו על ראש חודש אייר שחל ביום חול. לא דיבר הבית יוסף השולחנו ראש חודש אייר שחל בשבת, ולכן כל גדולי הפוסקים, שכולם תמיד מחשבנים את הבית יוסף, כל הפוסקים שהזכרתי מקודם, הבח והכנסת הגדולה וכל הפסקים שהזכרתי, לא נחזור עליהם שוב, שהם תמיד מדייקים את הבית יוסף, הם לא הביאו שום רע מהבית יוסף, כי אין באמת שום רע מהבית יוסף, כי הבית יוסף לא דיבר על זה. וגם הבית דוד, שהוא אוסר, שהכי קל היה לו בשבילו להביא רע מהבית יוסף, הוא לא מביא רע מהבית יוסף, כי אין כזה בית יוסף ואין כזה שולחן ערוך. אז לכן, אין שום צד בכלל לומר שהבית יוסף או השולחן ערוך דיברו על כזה ציור. לא דיבר הבית יוסף והשולחן ערוך על כזה ציור, אלא מה? שלמה הוא לא אמר את הציור הזה? למה כשהוא אמר שראש חודש אסור, הוא לא אמר שראש חודש שחל בשבת מותר? כמו שהוא אמר בל"ג בעומר שחל ביום שישי שזה מותר? התשובה היא מאוד פשוטה, כי דרכו של מרן הבית יוסף להיצמד לפוסקים. פוסק מסוים דיבר בדבר מסוים, אז הוא מדבר על מה שהפוסק דיבר, מקרב, מרחק, מקשה, מתרץ, פוסק, לא פוסק. ל"ג בעומר שחל ביום שישי, יש תשבץ, אז הוא מביא את התשבץ והוא פוסק אותו להלכה. בתו צדיגים לסעיף ב'. אבל ראש חודש יר שחל בשבת, הפוסקים עד הבית יוסף לא דיברו בזה. מי שהתחיל לדבר בזה, אמרתי, זה מהבח ועלה, זה אחרי הבית יוסף, אבל בית יוסף לא דיבר על על הנידון הזה, ויש עוד הרבה נידונים שהבית יוסף לא דיבר עליהם, ואף על פי כן אנחנו מתירים אותם. ברית מילה בימי הספירה, בית יוסף לא דיבר, ואנחנו מתירים. בר מצווה בימי הספירה, לפחות לבני ספרד, מתירים, בית יוסף לא דיבר על זה. אדם שגר בין הנוכרים ועוסק במסחר, ואם הוא לא גלח את זקנו, לא יהיה להפסד ממון, בית יוסף לא דיבר, ואנחנו מתירים את זה. אדם שיש לו מכה בראשו, אנחנו מתירים את זה. אדם ש... צריך ללכת בין היריד בחצרות השר, ויש הקפדה אם הוא הולך בלי תיקון הזקן, אנחנו מתירים את זה כמו שקף אחים הביא שם באות יוטט, והבית יוסף לא דיבר על זה, וכהנה וכהנה, זה לא ראיה בכלל ממה שהבית יוסף לא דיבר, ויש עוד מאות ואלפי הלכות שהבית יוסף לא דיבר, אבל פוסקים אחרים דיברו, וכך אנחנו פוסקים להלכה. אז זה כלל פשוט בכללי הפסיקה, ופה יש, כפי שאמרתי, סיבה מוצדקת ומסודרת, מדוע הבית יוסף לא דיבר. אז אם כל גדולי הפוסקים במשך 450 שנה, אחד, אפילו אחד מהם, לא רמז שיש איזה ראייה מהבית יוסף לאסור, ועד רבה, הכנסת הגדולה, כפי שאמרתי, מחשבן בדעת השולחן ערוך שזה מותר בציור קצת שונה, באמצעות ה', אז בוודאי ובוודאי שאנחנו לא נוכל, אני לפחות, לא יכול לבוא ולהגיד שיש לי דיוק מהבית יוסף, גם בגלל שכולם לא דייקו את הבית יוסף, אז מי אנחנו שנדייק? וגם, כפי שאמרתי, הבית יוסף נצמד לפוסקים, שדיברו על מקרים מסוימים, ועל זה הוא מנתח, ועל זה הוא מדבר, ופה הפוסקים לא דיברו על זה, ולכן הבית יוסף לא דיבר על זה, ואין שום ראיה. אדרבה, אם באמת זה היה אסור, אז הבית יוסף היה צריך להגיד, שגם ראש חודש אייר שחל בשבת, זה טעות. אומר ראש חודש אייר, ראש חודש אייר, זה לא חל בשבת, בשבת הוא לא דיבר. אז לכן, מצד החשבון ההלכתי, הדבר הזה פשוט וברור לאסור, להתיר. הקף החיים באות י' ב', וזה, אני רוצה להתמקד טיפה על ההבנה בכף החיים, כי יש הרבה שטועים קצת בהבנה של הכף החיים. הכף החיים מביא את פאות י' ב' את הרשימה של הפוסקים שהזכרתי, שכולם מתירים. אחר כך הוא כותב שאליו הרבה הביא בשם זקנו, שלא רצה להתיר את זה. ואחר כך הוא כותב, וכל זה נמנק בני אשכנז, הוא מעריך בזה, אבל אומר, אבל נמנק בני ספרד, אין נוהגים לא להסתפר ולא יוסד למד ג' אז יש כאלה שהבינו שכאילו הקף החיים בא לומר שכל מה שדיברנו עכשיו זה לבני אשכנז לבני ספרד לא אז ודאי וודאי כשקוראים את הקף החיים פעם אחת פעמיים אולי זה יכול להישמע ככה אבל כשקוראים אותו 6-7 פעמים אז זה ודאי לא הכוונה של הקף החיים משתי סיבות א' כי מה פתאום שהקף החיים ילך ויחלוק על כל גדולי העולם כל הגדולים שאמרתי כולם אמרו מפורש שהם כותבים את דעתם גם למנהג שהם מתחילים את האבלות מתחילת חול המועד עד למתגים אלו למדלת. אז מה פתאום שקף אחים יגיד הפוך? מעצמו, בלי כלום. ב' הרי אם נאמר שהכוונת הקף אחים כפשוטו, שכל הנידון בו זה רק למנהג בני אשכנז, איזה מנהג בני אשכנז הוא מתכוון? אם הוא מתכוון למנהג בני אשכנז שמתחילים בראש חוד, בתחילת ספירת העומר, ומסיימים בלמד ג' אז אין שום הבדל בין בני ספרד לבין אשכנז רק אלו מסיימים בלמד ג' אלו בלמד ד' זה פשוט שהוא לא התכוון לזה אלא מה הוא התכוון? הוא התכוון למנהג בני אשכנז שמתחילים בבית אייר אם זה הכוונה של הקף החיים וכל זה למנהג בני אשכנז שמתחילים בבית אייר אז בכלל אין שום הבנה ומשמעות לדברים כי אם אתה מתחיל בבית אייר אז פשוט שבראש חודש אייר מותר אפילו ראש חודש אייר שחל ביום חול אפילו שהוא לא חל בשבת כמו שהבח כותב והכנסת הגדולה וכולם אז זה פשוט וברור שמה שהקף החיים כותב וכל זה מנהג בני אשכנז, זה הולך על תחילת הדברים שלו, שבתחילת הדברים שלו הוא הביא את המגן אברהם, שהוא כותב שהמנהג הוא להתחתן ולהסתפר בראש חודש אייר שחל ביום חול ולהתחיל את האבלות בבית אייר, על זה כותב הקף החיים, שזה למנהג בני אשכנז, שיש מנהגים ככה, שנוהגים ככה, אבל עם מנהג בני ספרד, שאנחנו נוהגים להתחיל את ההבלות מיד בתחילת חול המועד עד למדנת, אז אין לנו יותר בראש חודש שחל ביום חול, אבל ראש חודש יר שחל בשבת, פשוט וברור שזה מותר. אז לכן, אם אנחנו מחשבנים את כל הפוסקים שהבאנו, סוללה של פוסקים במשך 450 שנה, אחד אחרי השני, כל אחד בדור אחר, כולל הקף החיים, וכולל הכנסת הגדולה והפרי חדש, הוא כולה היה מגדולי פוסקי ספרד, וכל אחד היה במקום אחר, ואף אחד לא כתב, שכאלה אומרים, יש מנהג, אף אחד, כנסת הגדולה, כידוע שהוא מאוד מחשבן את מנהגי ספרד, הוא לא כתב שיש מנהג, שלא להסתפר ולהתחתן בראש חודש יר שחל בשבת. והפרי חדש, וגם הקף החיים בסך הכל לפני 80 שנה, בבבל, אחר כך היה בעיראק, אחר בירושלים, הוא לא כתב כזה, הוא לא כתב שיש כזה מנהג. אז ממילא, מה שייך להגיד, שיש מנהג שלא להסתפר, קודם כל, מה פתאום שיהיה מנהג נגד כל גדולי עולם, ומה פתאום שנפסוק כמו הבית דוד נגד כל גדולי עולם, ודבר, כשאין לנו בית יוסף, אין לנו שולחן ערוך על הדבר הזה, בפרט שהספרדים בדורות הקודמים, הרבה מאוד הלכו כדעת המקובלים, ולפי המקובלים, שהאבלות מסתיימת ב... שלא מסתפרים לא מדין אבלות, אלא מדין דינים, אז ודאי שאין שום יותר, גם לא לבעל הברית, וגם לא ראש חודש שחל בשבת, רק בערב שבועות. אז ממילא זה לא רע מהספרדים, כי הספרדים באמת הרבה נהגו כדעת המקובלים. וחוץ מזה, שצריך לדעת שלפחות בדור הקודם, המון, כולל בחורי ישיבות מפורת יוסף, בזמנו היו מתגלחים בספירת עומר כרגיל, היו סוברים שכל האיסור זה רק על התספורת, לא על הזקן, כמו שחכם שלום העיד בהספט של חכם בציון, שחכם בציון ועוד מישהו יחידים שהיו ככה שלא מסדרים את הזקן ולא מתגלחים בימי העומר. אז ממנה כל הנושא זה תספור את הראש, לא היו צריכים להסתפר, הסתפרו בערב פסח, למה צריכים שבועיים אחרי להסתפר עוד פעם? על כל פנים, להלכה, לעניות דעתי, הלכה למעשה, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, מותר לך תחילה מחר, להסתפר ולהתגלח, וחתונה, יש כאילו שואלים, אז מה עם חתונה, אז למה לא מתחתנים? כי אמרתי, חתונה, צריך להתחתן ביום שישי ולעשות חופה בשבת, וזה דבר שלא נראה לי שיש אנשים בימינו שירצו לעשות כזה דבר. מצד המנהג, אז כבר הסברנו והוכחנו שלא שייך להגיד פה שום רע מהמנהג, משתי סיבות שהזכרנו. אני אומר שוב פעם, אם אדם נמצא בישיבה, שראש הישיבה שם הורה לא להסתפר ולא יתגלח, שיעשה כי מנהג המקום, ולאדם צריך עוד דעתן. אם כל המנהג של המקום שלך לא להסתפר ולא יתגלח, קודם כל צריך לשמוע לראש הישיבה מה שאומר בכל דבר, לא משנה. הדבר שני, זה מנהג המקום, זה כתוב במסכת דרך ארץ, שלעולם על ישנה אדם ממנהג מקומו, לא יבכה בין הצוחקים, ולא יצחק בין הבוחרים, לא יעמוד בין היושבים, ולא יושב בין העומדים. כללו של דבר יעשה כמנהג מקומו. אם כל הישיבה שלך, או כל המקום שלך, ככה נוהגים, תהיה, אל תהיה מוזר, תהיה כמותם, זה לא חובה להסתפר, זה מותר. אבל אם זה לא הנושא של להיות משונה ממנהג המקום, אז כפי שהוכחנו והרחבנו מכל הפוסקים בני ספרד, פוסקי ספרד ופוסקי אשכנז, שהדבר הזה מותר לכתחילה, ולא קשה בכלל מהקף החיים באות מבית, ולא קשה מהברכי יוסף באות יוד, אין זמן להאריך בזה. על כל פנים, לעניות דעתי, זו מסקנת ההלכה. שוב פעם, אני לא מחייב אף אחד לעשות מה שאני אומר בשום פנים ואופן, רק בסך הכל, וקשו ממני להרחיב את העירייה, להסביר את שורש ההלכה, את שורש המנהגים, את שורש הבית יוסף, אז אין בית יוסף ואין שולחן ערוך, יש פוסקים מהבח עד הקף החיים, דור אחר דור, שכולם אמרו שמותר חוץ מהבית דוד, ולפי כללי הפסיקה בוודאי שצריך לפסוק שהדבר הזה מותר, ואין לנו ראיה מהמנהגים כפי שסברנו ודיברנו. ואני זוכר לפני 8 או 10 שנים, זה קרה פעם אחרונה בקורונה בתשפ"א, אבל אז כולם התירו, זה בסדר. לפני 8 או 10 שנים זה קרה עוד פעם, ואני זוכר שגם אז דיברנו על זה, ו... כתבנו על זה כבר בספר לפני 8 שנים, ודיברנו על זה כבר אז בכל מקום ומקום, ואני זוכר שבזמנו אז כבר לפני 8 שנים, כן, הסתפרו והתגלחו, גם בני ספרד וגם בני אשכנז, לא יודע, השנה זה עשה איזו שערה מסוימת, על כל פנים, בסדר גמור, לא צריך, גם כשחולקים אחד על השני, אפשר לשמוע את השני בצורה מכובדת, מכבדים דעה של כל אחד זכותו לומר את דעתו, דרך תורתנו הקדושה, דרכי הדרכי נועם כתיב בה, זה בסדר גמור שכל אחד אומר את דעתו, אבל זכותו של כל אחד לומר את דעתו, וכאן זה מה שעשיתי, והייתי אומר, שהלוואי שנקפיד בהלכות שבת, בדברים החמורים, שהספקות של דאורייתא, כמו שמקפדים פה, מה מדובר כאן? מדובר כאן על דבר של דרבנן, של ספק, של מנהג, של אבלות ישנה. מנהג בדרבנן, באבלות ישנה, שכל גדולי הפוסקים חוץ מהבית דוד התירו את זה, אין שום סיבה לאסור. אז לכן, כפי שאמרנו, לעניות דעתי, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, מותר להסתפר ולהתגלח מחר, כל אדם באשר הוא, ומי שלא יכול מחר יכול היום בלילה, ולא לעשות מזה מחלוקות, אפשר, מחלוקת הלכתית כן, אבל לא לעשות מזה כל מיני, לגרור את זה לכל מיני מקומות לא נכונים, אם אתה נמצא בקהילה או במקום שנוהגים כולם לא להסתפר, לא להתגלח, תשאר כמותם, לא צריך להיכנס בכוח למלחמות. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים של הניקון באולפן לשולטחי המאזינים. דרך אגב, מי שרוצה לשמוע את כל ההקדמה הזאת ולהחכים, לעשות חזרות, לפתוח את הספרים, לבדוק, אז בעזרת השם עוד איזה רבע שעה, חצי שעה, זה כבר יהיה כבר בקו שלנו בכוכבית 5047, שלוחה 4, יהיה אפשר לשמוע את הכל בצורה מסותרת. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
מעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
בשבת ראש חודש אייר יחול יום הילולת הצדיק רבי מנחם מנדל מויטבסק, הקבור בעיר הקודש טבריה. ביום שישי ערב שבת קודש נתאחד כולנו, נדליק נר לזכותו, נפריש צדקה ונחזור על תורתו בשבת ונזכה למצוות. ברוכים תהיו.
גם בהלוואות, אין כמו רמי לוי. 15,000, 30,000, 60,000, כל סכום שאתם צריכים עד 120,000 שקלים ללקוחות כל הבנקים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8259. המלווה ישראכרט מימון בעם, כפוף לתנאי ואישורה, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ברמית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבנות לבעלי. וואי, אני מזיזה את הרגל, אני עושה.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
כשמדובר בעתיד שלך, תלמדי להיות במקום הראשון. קמפוס לוסטיג מציע לך מסלולים להצלחה, עם מעטפת חינוכית חמה, תארים בהנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים וחשבונאות ומערכות מידע. חייגי עכשיו ושרייני לך מקום. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
נועם שתיים החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת יכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמין כן ירצה.
אז תתקדמו לנועם שתיים היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
משכנתה זה מסובך, ריביות, הצמדות, מילים קשות, אבל לחסוך בביטוח המשכנתה זה פשוט, עוברים ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל, ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים לאורך כל תקופת הביטוח.
AIG
עושים את זה טוב יותר, על פי מחשבון משרד האוצר, מסכום של 500 אלף שקלים, במרבית הקריטריונים שנבדקו על ידי החברה, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
אז מתי סיימנו? ב-12:30?
לא, איפה? רק ברבע התיישבנו.
די, אתה בטוח?
סופרים את השעות עד הקפה? חדש במקרר, המותג הבינלאומי אלפרו. משקעות על בסיס שקדים ושיבולת שואל, לקפה מדהים מתי שרק רוצים. אלפרו, עכשיו בחשרות בדץ מהדרין של הרב רובין.
סליחה, מתי נתקלת לאחרונה בהלכות קידוש החודש? לא זוכר? אז זו ההזדמנות שלך לפגוש סוגיות פחות מוכרות. בראש חודש אייר מתחיל מחזור חדש בלימוד היומי ברמב״ם. לימוד שמקנה ידיעה ובקיאות בתורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
רגע, יש לי שאלה לחשבון החשמל.
יש לי תשובה. שלח הודעה לחברת החשמל. 055-700-0103. יפה.
חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ.
שלחתי.
עכשיו זה קורה, יריד הספרים הגדול בעולם. אלפי ספרים בהנחות ענק, עד 65% הנחה. בבית מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1 בכניסה לירושלים. פתוח רצוף מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. עד יום שישי למד בניסן, כולל מוצאי שבת. בימי היריד שוט בר אילן במחיר מיוחד. מוקד הזמנות 02-651-5592 או חפשו בגוגל יריד מוסד הרב קוק. מוסד הרב קוק, השלמות שביצירה.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים מכירים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום כבוד הרב, שלום למאזינים.
שלום וברכה.
אני רק רוצה לבשר לציבור שבעזרת השם ביום רביעי, ב-26 לרביעי, אי באייר, ביום העצמאות, נערוך בר בירב בעיר מודיעין, עם מיטב הרבנים, בשעה 9 בבוקר אנחנו מתחילים, עד שעה 8 תפילת ערבית ברוב עם. בשעה 7:15 יתארח אצלנו הרב הגאון אופיר מלכה. כבוד הרב יהיה אצלנו בשעה 7:15. הכניסה חופשית, יהיה מקום מסודר לנשים. השיעורים יקורנו גם על מסכי ענק. הכתובת היא הנביאים 22 מודיעין, בעיר מודיעין. בית הכנסת כל יעקב, יהיה כיבוד עשיר לאורך כל היום. דוכני מזון, פופקורן, ברד ועוד חופשי. ארוחת צהריים, כדאי מאוד להגיע.
אשריך. ברכת יגדל את הרוב האדיר, ושתהיה הצלחה גדולה בעזרת השם.
אמן, תודה רבה רב, תודה.
ברוך תהיה.
תודה, שבת שלום, להתראות כל טוב.
שבת שלום גם לך, שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
קודם כל רציתי להודות לרב, הרב תמיד עונה על כל מיני שאלות של הלכה, ופה עליו אל עם לענות ממש ברמה, ואיך בן אדם צריך לשלוט על עצמו, לפעמים... קורה אצלנו שבן אדם אומר לנו משהו וזה, והדברים הרבה יותר קטנים ומקפידים ולא מצליחים, ופה עליו ממש לא יודע באיזה כוחות, אבל שלט על עצמו וממש באופן מביל ענה ברמה ורגוע, וממש הראה לנו פרק, לפחות לדעתי, הראה לנו פרק על מידת הכעס, מידת הקפדנות, ומאוד זה לא פחות חשוב מהלכות שרב מוסר כל שבוע.
אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בעולם הזה באנו לעשות רצון השם, ולא לעשות רצון עצמנו. נגיד שיש מחלוקת הלכתית, ונגיד שמחלוקת הלכתית חריפה. אם בן אדם מתחיל לכעוס, לצאת מהכלים, להתבטא בכל מיני משפטים לא מכובדים ולא יפים, אז בעצם הוא לא עושה רצון השם, הוא עושה את הרצון של עצמו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניקח את התורה כקרדום לחפור בה. אני לא מתכוון חלילה על אף אחד, אני מתכוון רק באופן כללי למה שאמרת, כן? אלא מה, אתה רוצה להגיד את דעתך? בסדר גמור, זה מאוד נורמלי וזה מאוד מקובל, ומחלוקות היו תמיד בכל הדורות, מחלוקות בהלכות, מחלוקות במנהגים, זה בסדר גמור, העיקר שבן אדם יאמר את הדברים בצורה מסודרת, לא בשליפות כאלה ואחרות, להציג את כל הדברים. עכשיו כל אחד מה שרוצה יעשה, אני אמרתי מפורש, אני לא מחייב אף אחד. מי שרוצה להסתפר ולהתגלח, שיסתפר ולהתגלח. מותר לכתחילה, לא צריך להחמיר. מי שלא רוצה, לא מחייבים אותו, שלא יסתפר ולהתגלח, וזה בסדר גמור, ואין לי גם שום בעיה שחולקים עליי, ואין לי שום בעיה שאפילו מדברים דברים לא מתאימים. זה בסדר גמור, אין שום בעיה. אני אומר, באופן כללי, אם אנחנו רוצים לעשות רצון השם ולקדש עם שמיים, ולא חלילה להפך, צריך לדבר ברוגע, בשלווה, לארגן את הדברים, לסדר את הדברים בצורה מסודרת. אני חושב שהבאתי פה טיעונים מאוד מאוד חזקים. ועד רבה, מי שיש לו טיעונים נגד, אז בכבוד.
טוב, יפה, ממש זה נתן לנו הרבה, וזה מה שקצת מושך אותנו מהרב. מה שרציתי לשאול זה לגבי, גם בהלכה וגם בהשקפה, האם, מה, עד איזה גיל מותר להלביש את הבנות בלי גרביונים, כן, עם סמלה ארוכה או עם חצאית, ואם יש הבדל, האם זה נמצא עם בני דודים וקופצים על הספה וזה מתגלה פה שם, או שזה בגן, בגן שמקסימום הילדים זה גם הבנים, הילדים זה, הם גם מאותו הגיל, כן, בני שלוש.
אז בעיקרון, עד גיל שלוש אין בעיה. מגיל שלוש יש מחלוקת בין הביאור הלכה לחזון איש לגבי לקרוא דברי תורה, קריאת שמע, פסוקים נגד מול ילדה מעל גיל שלוש שהיא לא מחוסה כמו שצריך, נגיד שהחצאית מעל הברך או שהחולצה מעל המרפק. דעת הביאור הלכה שצריך להקפיד מעל גיל שלוש שלא לקרוא קריאת שמע ויתר הפסוקים מול ילדה כזאת שמעל גיל שלוש שלא לא מחוסה כמו שצריך. זה דעת הביאור הלכה. לעומת זאת, החזון איש חולק על זה, והחזון איש נוקט שכל זמן שהיא לא נראית גדולה, שזה סוג של גיל 5-6, הרי שהדבר הזה מותר. זה המחלוקת שלהם בסימן ה-NH. זה הכל לגבי לקרוא כנגדם, קריאת שמע וכדומה. אז ממנה בזה, כן, בכלל צריך להחמיר כדעת הביאור הלכה, אבל מי שמקל כחזון איש, יש לו אשמה שיסמוך. אבל, לגבי כיסוי עצמו, אז בוודאי שאפשר להקל גם אחרי גיל שלוש, שכל זמן שהיא לא נראית גדולה, אז יותר, כמובן, לא צריך, מדברים על גילוי קצת, לא גילוי מרובה, כן, לא ללכת עם כתפיות וכדומה, כן. גילוי קצת, גם אחרי גיל 3, גיל 4, 5, עד גיל 5, 6, היא לא נראית גדולה, אפשר להקל בדבר הזה. זאת אומרת, כן. נכון שבאמת הרגילות היא כבר מגיל 3, 4 להתחיל להקפיד, וזה מצוין, וזה בסדר גמור, כדי להרגיל, אבל אם, כמו שאמרת, מתגלה פה, מתגלה שם, זה לא איסור, כי לא קוראים שום פסוקים או לימוד תורה כנגד זה.
ואם באמת הגננת מבקשת להקפיד על זה, צריך להקפיד?
בוודאי שכן. בוודאי שכן. כל אדם שנמצא במוסד מסוים, הוא כפוף לאותו מוסד, וזה בקשה נורמלית. זה בקשה נורמלית, כי יש כאלה שמאוד מקפידים. אז לכן אמרתי, אם מתגלה פה, מתגלה שם, לא צריך לעשות מזה רעש. אבל בעיקרון, המקובל הוא בגנים, אחרי גיל 3-4, מקובל שמקפידים בזה, כן. אבל זה בתור חומרה, בתור איסור, כמו שאמרתי, אפשר להקל בדבר הזה לפחות כחזון איש.
בסדר, תודה רבה. יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, לפני הרבה זמן ידעתי כבר שאסור להגיד ג' א' ת', כאילו, כי זה שם השם. וראיתי את זה במשנה ברורה, חיפשתי את זה הרבה זמן, ואני לא מצאתי את זה. זה מוזכר במשנה ברורה?
כן, זה מוזכר במשנה ברורה. המשנה ברורה כותב בסימן רשת תתוו, סעיף ד', שכמו שאסור להזכיר שם השם בלשון הקודש, כך אסור להזכיר שם השם בלעז. המשנה ברורה נמצא, עוד פעם, כשם שאסור להזכיר, אתה שומע אותי? מאזין? כשם שאסור, אני מקווה שאתה שומע אותי דרך הרדיו, כשם שאסור להזכיר שם השם, אתה שומע אותי?
כן, כן.
המשנה ברורה כותב בסימן רשת דו סעיף ד', סעיף קטן י' ת'. כשם שאסור להזכיר שם השם לבטלה בלשון הקודש, גם בלעז אסור.
אז כל השירים האלה שמזכירים את השם הזה, בעצם אסור לשיר אותם?
לא, אבל זה הכל כשמזכירים לבטלה. לבטלה זה בלי משמעות. אם אתה מזכיר משמעות מסוימת, אין בזה איסור.
מה זאת אומרת משמעות מסוימת? ונגיד ש...
משמעות מסוימת, אם אתה שר שיר באנגלית, והשם השם שאתה אומר, יש לו משמעות מסוימת, למשל, השם אני אוהב אותך, כן? דוגמה. אתה אומר את זה באנגלית.
עכשיו מותר לי להגיד השם אני אוהב אותך, להגיד אדנות?
אז בעיקרון...
להגיד את שם השם?
תשובה. בעיקרון... איסור הלכתי אין בזה. כל האיסור הלכתי נאמר שאדם מזכיר שם השם בלי משמעות. אם הוא מזכיר משמעות, לא. אלא מה? שכתבו הפוסקים, הבאנו את זה חסד אלפים ועוד, הבאנו את זה בספרי מהלכות ברכות, סימן רשת דו סיף דלת, שיש להימנע ולא להזכיר שם השם גם כשזה בא בצורה של משמעות. ולכן...
אבל ב...
ולכן, גם בלשון לעז, ראוי לך תחילה להימנע, אבל כן ושזה בלשון לעז, ומעיקר הדין גם בלשון הקודש מותר עם משמעות, לכן צריך להעלים עין מאלו שמזכירים בצורה של שירה וכדומה, כי מעיקר הדין גם בלשון הקודש אין איסור. קל וחומר בלשון לעז.
ובמשפטים זה יותר בסדר בלשון לעז? במשפטים
אין הבדל אם זה שירה או משפט. כל שיש משמעות לשם השם בתוך המשפט או בתוך השיר, מותר, עדיף להחמיר. כל שאין שם משמעות, אסור.
בסדר.
אמרתי, שבלה, זה יותר קצת קל מלשון הקודש, ברוך תהיה. רשת את וו, סיף קטן יוטט, שם תסתכל.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול את הרב, מה דין לגבי אדם שנגיד בא מהצפון לבני ברק, והוא צריך להתפנות באמצע, הוא רוצה להיכנס לקופת חולים שמשוייך אליה, או לאיזה סופר גדול, מי שזה תיאר בדבר, או קופת חולים שהוא לא משוייך אליה.
בעיקרון, יש לנו הלכה בחושן משפט בסימן שין סמר ג' סעיף זין, זה נהנה וזה לא חסר, מותר. זה נהנה וזה לא חסר, מותר. עכשיו, כשאתה נכנס להתפנות, אתה נהנה והם לא נחסרים. סתירות מותר, אלא מה? שיש פה קצת חיסרון, מה קצת חיסרון? אתה משתמש בנייר, אתה פותח מים, שוטף ידיים, יש פה קצת חיסרון. אבל יש עוד הלכה, שמביא אותה השולחן ערוך בסימן שינונחת, בחושן משפט בשם הירושלמי, שדברים קטנים שאין דרך בני אדם להקפית עליהם, לא צריך לבקש רשות. הדבר הזה שנכנסים להתפנות במקום ציבורי, כמו קופת חולים שאתה לא משוייך או סופר, זה דבר שאין מקפידים עליהם. אז אם עומד שומר בדלת ולא נותן לך להיכנס, אומר לכם, אתה לא קונה, אתה לא מתפנה. בסדר? לא מסכימים, לא מסכימים. גם בזה נעב זה לא חסר, כתוב שאם בעל הבית מקפיד, אז אוכל להשתמש. אבל עד כמה שלא מקפידים, אנחנו תולים לומר שאנשים יש להם קצת שכל, דעה, רגש, חסד, לב, ולא מונעים אנשים מלבוא להתפנות, ולכן לכתחילה אפשר כך לנהוג כל זמן שלא חסמו אותך. תודה, נשאר
כוח. אפשר רק עברה קטנה לגבי הקדמה. לשמוע שירים כן יהיה מותר מחר, נכון?
לא, לא. טוב שהזכרת לי, רציתי לדבר על זה ושכחתי. לשמוע שירים מחר אסור. למה? כי כל מה שהתירו תספורת וחתונה, זה משום תוספת שבת, משום תוספת קדושה של שבת וראש חודש. זאת אומרת, כשאדם מתחתן ביום שישי, החופה ביום שישי, הסעודה בשבת. אדם מסתפר ומתגלח ביום שישי, הוא נכנס לשבת כשהוא יפה, הוא נכנס לשבת כשהוא מסודר. זאת אומרת, יש משמעות לתספורת ולחתונה ביום שבת. אז כיוון שזה שבת וראש חודש, תוספת שמחה, אמור לך, תיכנס לשבת בצורה כזו. אבל אדם ששומע שירים ביום שישי, אין לו שום שמחה ביום שבת. הוא שמע שירים ביום שישי שעתיים שלוש. בשבת אין לו שמחה מהשירים שהוא שמע ביום שישי. אז לכן, זה אנחנו לא מכירים.
הבנתי, שכוח את כמה עבדה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, עכשיו הולכים, שקונים עכשיו במקולת בסופר חמץ, אז אני יודע, משהו, מה שיש שם זה נמכר לגוי. אבל עובר זמן, השאלה אם יש בזה, אני לא יודע אם זה ממנו או שזה גם הגיע מהספק, ואני לא יודע אם זה נמכר לגוי. האם אפשר לקנות ולסמוך, תמיד זה נמכר לגוי, שתמיד תרשו גם מאיפה הספק הגיע וכל זה.
תראה, בדרך כלל, הספקים שעובדים עם הסופרים לא מסתפחים, כי הם יודעים שאם הם לא עשו מחירת חמץ, אז... יכולים לשאול ולבדוק ולברר ולא לקנות מהם סחורה, והם יכולים להתקע עם הסחורה במשך חודשים רבים. אז בדרך כלל לא צריך לחשוש. עכשיו, גם נאמר שיש פה איזה ספק מסוים, המשנה ברורה בסימן תף ממתת, סעיף קטן ה', מביא מחלוקת אחרונים, מה הדין באדם אחר הפסח שיש לו חמץ, והוא מסופק אם זה חמץ שעבר עליו על פסח או לא, ולמעשה הכרעת המשנה ברורה להקל בדבר הזה מדין ספיקא דרבנן לכולה. אז לכן, גם אם נגיד שזה בגדר של ספק, זה ספיקא דרבנן לכולה, כי אתה לא יכול לברר את הספק הזה. אם אתה יכול לברר, אז לא אומרים ספיקא דרבנן לכולה כשאתה יכול לברר, כמו שהבירו לך כותב את תחילת רס"א. אבל כיוון שפה אי אפשר לברר, אז זה מותר לך תחילה, בצירוף מה שאמרתי מקודם, שזה לא רק סתם ספק, אלא זה קרוב לוודאי שעשו מחירה.
והאם יש עניין להחמיר את החומוס של לאחר הפסח, נתחל לאחר הפסח, כל זה?
לעניות דעתי לא, וגם אני באופן אישי לא מחמיר בזה, אלא אפשר להתחיל לקנות מחנות או סופר שמכרו חמץ כדת וכדין, מיד במוצאי הפסח אפשר לקנות ספגטי ופתיטים ומה שרוצים, כי המחירת חמץ היא מחירה שרירה וקיימת, וכל מה שלא מחמירים לא להשאיר בבית, זה בגלל שלהשאיר זה עניין של דאורייתא. גם זה בסדר מעיקר הדין, מחמירים. אבל פה, אחרי פסח, שזה רק דרבנן, בוודאי שאפשר לסמוך על המחירה לחתחילה. מה גם, שגם אלו שרוצים להחמיר על עצמם, ומענים את עצמם איזה יום, יומיים אחרי פסח, ופתאום אחרי יומיים, היום זה לא אחרי יומיים, היום זה כבר למחורת פסח, או מלחורת שביעית של פסח, כבר רואים במדפים של הסופרים, נטחן ונאפל לאחר פסח תשפ"ג, לצערנו הרב יש הרבה רמאויות בדבר הזה, וכבר צילמו מחסנים שלמים לפני פסח, עם הסחורה שיש את המדבקה שנטחן ונאפל אחר פסח תשפ"ג. וגם אלו שלא כך עושים, כן? אז צריך לדעת שהסופרים לא זורקים את הסחורה שלהם, אם הם מזהים שאנשים לא קונים סחורה שלפני פסח, הם מכניסים למחסנים, ואי שם באזור חג השבועות, שאנשים כבר שכחו את הפסח, אז מוצאים את זה למדפים. אז בכל מצב, לעקוב ולעמוד אחרי החומרה הזו, זה מאוד קשה, אבל בלי זה אני אומר, ואני יודעתי לא צריך להחמיר.
משהו קטן, יש לנו השבוע אירוסין, ורצה לדעת אם אני אעשה סיום מסכת ו... אם אתה
רשמע
שירים, או שזה רק אם עושים
את שם
הסיום.
אם אתה עושה סיום מסכת במהלך השנה, ואתה משמיע שירים, אז גם הסיום מסכת הזה מותר. אבל אם במהלך השנה שאתה עושה סיום מסכת, אתה לא משמיע שירים במוזיקה, מקסימום שרים איזה שיר אחד בפה או שתיים, אז אין לך יותר.
טוב, בסדר.
שרקו אחר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
כן, רציתי הרב, המחילה שהרב אמר שלא היה זמן לדבר על הנושא של הסתירה בכפחיים, פשוט למדתי את זה עם כמה ימים בן דוד שלי בספר של הרב, ופתחנו כפחיים והיה לנו את הסתירה הזאת מסימן מ"ב.
מאות י"ב לאות מ"ב.
כן, בדיוק, כן. מה השאלה?
אני אסביר בקצרה, אני אסביר בקצרה. הכפחים באות מ"ב מביא את הבית דוד, שהבית דוד כותב שבאופן כללי אסור להסתפר ולהתחתן בשנה שחל ראש חודש יר בשבת, אבל הוא אומר שאם תכננו לעשות חתונה לפני פסח ולא יסתדר והתעכב, אז הוא מתיר לעשות, להתחתן בראש חודש יר שחל בשבת, כמו השנה יום שישי את החתונה ואת הסעודה בשבת, אבל להסתפר הוא לא מתיר. וברכי יוסף מביא אותו וחולק עליו, אומר איך יכול להיות, אם אדם מתחתן, חתן דומה למלך, איך אתה לא מסתפר? ואת כל זה הכף החיים הביאו באות מבית. עכשיו, מי שמכיר את דרכו של הכף החיים, הכף החיים בסך הכל העתיק את הבית דוד לומר לך, שגם אם אתה מאלו שמחמירים ולא מתחתנים ולא מסתפרים בראש חודר שיחל בשבת, יש כזו שיטה, בית דוד. אבל תדע לך, אם כבר קרה מקרה והתחתנת, גם תסתפר. זה מה שהוא בא להגיד, וזה מה שברכי יוסף בא להגיד. הם לא נכנסו, גם ברכי יוסף לא נכנסו לגוף הנידון, ראש חודש יר שחל בשבת מותר או אסור. זה באות י"ב הכפחים, נכנס ופסק והביא את כל גדולי האחרונים. זה לא שעכשיו באות מ"ב, ברמז הוא מוחק את כל מה שהוא כתב באות י"ב. זה רק הוא בא להגיד, תדע לך, תדע לך, שאם קרה מקרה, והייתה חתונה, בראש חודש יר שחל בשבת, קרי יום שישי ואחת וחופה בשבת, אז גם להסתפר מותר על חתן דומה למלך. זה מה שהוא בא להגיד.
אבל אם הוא כתב באות י"ב שמותר, אז למה צריך ללמד אותי את החתן?
תשובה, כיוון שהבית דוד כבר כותב שיש מקומות שנהגו איסור בדבר הזה. במקומו של הבית דוד הוא כותב, במקום שלו, בעיר שלו של הבית דוד, נהגו איסור. אומר לך, תדע לך שגם במקום הזה שנוהגים איסור, אם קרה מקרה שיש חתונה, מותר להסתפר, זה משהו מה להגיד. מאוד פשוט.
הבנתי, בסדר.
יישר כוח,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כבוד הרב.
שלום.
יישר כוח על התוכנית.
תודה.
אני רוצה לשאול שאלה בעניין קידוש. אדם עשה קידוש לפני הסעודה, אחר כך נטל ידיים. כמה הוא צריך לשתות בשעת הקידוש? האם הוא צריך לשתות רוב רביעית או רוב כוס, או שהוא צריך לשתות מלוא לוגמיו? למה אני שואל? כי יש ביור הלכה בסימן קוף עין ד' סעיף ו' שאומר שבין יין של קידוש ובין שער יין שצריך בחר אחרונה, ולפי זה נכון שלא לשתות רק אם לא לוגמר. ואם שתה כל הכוס, יכוון במקת המזון, יפתור את היין ששתה מקודם ויוצא בדיעבד. אז אם כן רואים ששיעור של מלול וגמב, זה לא שיעור של ברכה אחרונה. הרי יש שולחן אורך בסימן רש עין א' שכותב ששיעור שתיית יין בקידוש הוא מלול וגמב. אז למה אביור הלכה אומר ששתה בקידוש מלול וגמב? הרי זה גם שיעור של ברכה אחרונה.
לא. השולחן אורך כותב ברש עין א' סעיף י' ג' שצריך לשתות בכוס של קידוש כמלול וגמב. השולחן אורך לא כותב שזה ברכה אחרונה. מלול וגמב זה רוב רביעית. ברגע ששתית רוב רביעית, יצאת ידי חובת קידוש. לא קידוש במקום סעודה. סעודה זה מה שאתה עכשיו נותן לידיים והולך לאכול לחם. חובת קידוש צריך לשתות רוב רביעית. לא רוב כוס, אלא רוב רביעית. זה לא עולה לסדר. לא רביעית ולא רוב כוס. רוב רביעית. לכתחילה בסוגריים אני אומר שמחברים לשתות רביעית כדי לחוש לשיטת השר מקוצי שהבן ישחי מביא. אבל מכאן הדין, רוב רביעית זה לכתחילה בקידוש גם הלילה וגם היום. די. עכשיו, עכשיו הביאור הלכה בא ואומר שתדע לך שעדיף לשתות דווקא רוב רביעית ולא רביעית. למה? כי אם אתה תשתה רביעית, אז אתה נכנס, זה הביאור הלכה בגוף העין דלת סיבב.
נכון.
אם תשתה רביעית, אז אתה נכנס למחלוק את הפוסקים. האם אתה צריך להרבחה האחרונה או לא. לדעת השוכנה הוא חולה, אבל לדעת הרמב"ן והר"ן כן. לכן הוא אומר, עדיף שתשתה רוב רביעית ולא רביעית. אבל אחר כך הביאור הלכה ממשיך ואומר שזה לא כל כך יסתדר הרוב רביעית הזה, למה? כיוון שיש פוסקים שסוברים, זה השולחן ערוך הביא בקוף צדיק ובסימן קוף צדיק וגם בסימן רשיוד, שיש פוסקים שסוברים שאפילו בכזית כבר חייב ברכה האחרונה, קל וחומר ברוב רביעית. לכן הוא אומר, הביאור לך, אתה לא צריך לחשוש לכלום, אתה רוצה לשתות רוב רביעית, שתי רוב רביעית, אתה רוצה לשתות רביעית, שתי רביעית. רק הוא אומר לך שעדיף בברכת המזון לכוון, לפתור את העניין של הקידוש, כדי לחוש לכל הפוסקים, זה המסקנה שלו.
אז למה אומר שהוא יוצא בדיעבד? בקוף עין דלת.
כן, בקוף עין דלת ציוו, הוא מתכוון לומר כזה דבר. הרי בוא ניקח לדעת הרמב"ן והר"ן, שהם סוברים שברכת המזון לא פותרת יין של קידוש. בסדר?
יפה.
עכשיו יש לנו בעיה. אתה לא יכול לברך על הגפן בין הקידוש לנטילה או באמצע הסעודה, כי לדעת השולחן ערוך, ברכת המזון כן פותרת יין של קידוש, כן, קידוש למקום סעודה, זה שייך, זה דעת הראש. ואם לא תברך בכלל, אומר הביאור הלכה, אז מה נעשה לפי הר"ן והרמב"ן, שזה לא פותר? על זה הוא בא ואומר, תדע לך שגם לפי הרמב"ן והר"ן שזה לא פותר, אז רק בסתם זה לא פותר. אבל אם הוא כיוון מפורש בברכת המזון לפתור את היין, גם לדעתם זה פותר בדיעבד. איפה זה כתוב? זה כתוב בסימן רשחת, סעיף י' זין. שוחנוך פוסק, זה דין הדגמרה, שאם אדם בירך ברכת המזון על יין, בדיעבד יצא ידי חובה. למה? כיוון שיין הוא סועד את הלב, וכיוון שהוא סועד את הלב, אז יוצאים ידי חובה. אבל זה בדיעבד. לכן אומר לך, עדיף שתכוון בברכת המזון לפתור את היין של הקידוש, ותצא בדיעבד גם לפי דעת הרמב"ן והר"ן, מאשר לא תכוון כלום ולא תצא ידי חובה לשבי שיטתם. אבל זה בהחלט בתור חומרה שצריך לעשות אותה, אבל לא בתור עיקר הדין. כי עיקר הדין, הלכה כשולחן ערוך, שברכת המזון בסתם פותר יין של קידוש, כי הקידוש שייך לסעודה.
עכשיו, אז לכתחילה כמה צריך לשתות?
לכתחילה לשתות רביעית. רביעית.
ישר כוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה על כל השיעורים.
תודה.
רציתי לשאול לגבי גורל, בשולחן ערוך בסימן שכ"ב סעיף ו, השולחן ערוך אומר שאסור להטיל גורל עם בנה ובני ביתו, אלמנה גדולה כנגד מנה קטנה, אפילו בימות החול, משום דין מעטה למסרח, בגלל קוביה. רציתי לשאול איך אפשר להטיל גורל שעושים גורל על פרסים, למשל בתהילים, בימי החול, איך אפשר להטיל גורל, הרי זה כמו מנה גדולה כנגד מנה קטנה.
נכון. השולחן הוא בשיל חב בית צעיבה ויש שתי דעות. דעה ראשונה הוא סתם לאסור. זה שיטת הריב והראש. דעה שנייה, שיטת הרמב״ם שמותר. אפילו לא בני ביתו, קל וחומר בני ביתו, אפילו מנה גדולה כנגד קטנה, כי לא אומרים דמעת אלי מסרח. סתם ויש, אין לך כסתם. אבל כשעושים הגרלות לילדים במתמידים, או בישיבות, או בהתרמות, זה צורך מצווה. בצורך מצווה סומכים על יש אומרים, כל סתם ויש, אין לך כסתם. בצורך גדול אפשר לסמוך על האש שומרים, קל וחומר פה שזה רק דרבנן, סומכים על האש שומרים, כי זה צורך מצווה. סתם לעשות גורלות אסור, לצורך מצווה מותר. סומכים על הרמב״ם שזה האש שומרים.
ולמה בשבת אסור להטיל גורל?
אין הבדל בין שבת ליום חול. לא, משנה ברורה כותב, בסעיף קטן חף ד' שגם לדעת הרמב״ם שמתיר, זה דווקא לא מתוך פתקים. מתוך פתקים יש בזבעה של קריאת שטרד יוטות, שמיים חוק וכו'. אבל להטיל גורל מתוך ספר, זה מותר. או על ידי מספרים, בוחר מספר, אני בחרתי מספר מ-1 עד 50, אומר לילדים, תנחשו, ובחרתי מספר 18. מי שגמר מספר 18 זכה. וכזה מותר, זה מותר. כל מה שהוא אומר שעשו, זה רק מתוך פתקים. אבל מתוך ספר, או על ידי מספרים בראש, זה מותר. זה סעיף קטן חבדלת.
והנה פתקים שלא כתוב עליהם שמות. סתם, למשל, חקיה מתמונות. שלא שלח שמה יכתוב, שמה ימחוק.
מה פרוש תמונות?
יש תמונות אצלהם, יש תמונה אצלהם, ויש תמונה אצל המגריד, אותה תמונה, פעמיים. ואז התמונה שהוא מוציא, אז מה שיש אצל האחר, זה...
תמונה, אצל הילדים יש תמונות שונות, זה הכוונה?
כן, כן.
ואצל המגריד מה יש?
יש גם אותן תמונות, כפולות.
והוא מוציא תמונה, ומי שיש לו, זה בסדר, זה מותר. פה אין שמה ימחוק.
טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב שבת שלום וחודש טוב, כבוד הרב מרקי הרבים.
חודש טוב ומבורך.
שאלה לגבי נושא של ספירת העומר. מה יותר נכון לנהוג את ספירת העומר לקיים אותה אחרי עלינו לשבח או לפני?
בעיקרון, אם אין מנהג ברור, עדיף לספור לפני עלינו לשבח. ככה מוכח בשולחן ערוך בסימן תף פייטט סעיף ט' וככה כותב המשנה ברורה בסעיף קטן ב' למה? כדי להרוויח משהו יותר תמימות א' ב' כדי לתפוס את האנשים שלא יצאו אם זה אכן לנו שבח, יש אנשים שיוצאים, שוכחים ראינו בעינינו ושמענו באוזנינו אבל זה במקום שאין מנהג ברור אבל במקום שיש מנהג ברור כמו בירושלים אצל הספרדים שיש מנהג ברור, שזה על פי הקבלה, לספור אחרי עלינו לשבח, לא משנים מהמנהג. אבל אם אדם מתפלל ביחידות, או במקום שאין מנהג ברור, כך צריך לעשות, לספור לפני עלינו לשבח.
ברוך תהיה. כבוד הרב, לגבי נושא של ברכות השחר, אפשר להניח תפילין, ואז להגיד את ברכות של השחר, או חייב להגיד אותם לפני?
אני לא שמעתי את השאלה, וגם אין לי זמן לשמוע את השאלה, כי אומרים לי באוזניות שאנחנו חייבים לסיים את השעה. אז או שעה הבאה, או תשלח בפקס, משהו, לצערי אנחנו חייבים לסיים. ברוך תהיה, שעה ראשונה הגיעה לסיומה, נזכירכם שבית אורה לחלם מעשה פעיל 24 שעות ליממה בכוכבית 5047, ומי שמעוניין לשמוע את ההקדמה, שדיברנו על היום על תספורת וגילוח במחר, ערב שבת קודש, יכול גם להיכנס לקו הזה, כוכבית 5047, כוכבית 5047, שלוחה 4, ולשמוע את זה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אני רציתי ללמוד כדי שיהיה לי מקצוע מכובד ומכניס, אבל לא הסכמתי להתפשר על הערכים. הצעתי את המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב.
המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב מציעה לך מגוון מסלולי לימוד בתחומי מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, סיעוד ומנהל עסקים. והכל באווירה ובמתכונת המותאמת לתלמיד החרדי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 3239.
וקלאסי. מותג האופנה ברוקס ברדרס נוחת בישראל להופעה מנצחת. ברוקס ברדרס, עכשיו ברשת מידות טובות. ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בבני ברק ובסניפים נבחרים של רשת בגיר. ברוקס ברדרס, ישראל לובשת אמריקה.
ואהבת את השם אלוקיך. איך עושים את זה? הרמב״ם הוא הפוסק היחיד שמקיף את כל הלכות התורה ממצוות אהבת השם דרך הלכות תשובה ועד לגדר שבע מצוות בני נוח. מצטרפים עכשיו למחזור הלימוד היומי ברמב״ם המתחיל בראש חודש אייר וחייגים לכוכבית 6885 ונרשמים לתוכניות המבחנים השבועיים כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. הוגש מטעם מפעל התורה העולמי שינינה.
כולך חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11:00.